כן, הגמרא בדף ג' עמוד א' אומרת כך: אמר רב שמואל בר יצחק, הלכה צריכה שתהיה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו. ההלכה היא שהסוכה צריכה להיות מחזקת לפחות כדי ראשו ורובו ושולחנו. בראשונים כתוב, בגמרא רואים בכמה מקומות שזה שבעה טפחים. שבעה טפחים על שבעה טפחים. גברא באמתא יתיב, אדם יושב בשישה טפחים, פלוס עוד טפח לשולחן קטן שיהיה לידו. אמר לרבי אבא, כמן, כבית שמאי. אמר לאלה, כמן, פשיטה, נכון, כבית שמאי. איקא דאמרי, אמר רבי אבא, דאמר לחמני, אמר לבית שמאי, ולא תזוז מינה. אז באמת יוצא מכאן שזו מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בסוכה קטנה, והלכה כמו בית שמאי. מה תקיף לרב נחמן בר יצחק? ממה ידע בית שמאי ובית הלל בסוכה קטנה פליגי? דילמה בסוכה גדולה פליגי? אולי המחלוקת שלהם הייתה בכלל בסוכה גדולה, או כגונדייתי בפומה דמטולטה, שאדם יושב על פי הסוכה, בפתח הסוכה, ושולחנו בתוך הבית. דבית שמאי סברי גזרינן שמא יימשך אחר שולחנו, ובית הלל סברי לא גזרינן. אז אולי בכלל המחלוקת הייתה בסוכה גדולה, כאשר אדם יושב על שפת הסוכה, והשולחן שלו נמצא בתוך הבית, והוא ראשו ורובו בתוך הסוכה. וכאן השאלה, אם אנחנו גוזרים שמא יימשך אחר שולחנו, זה בית שמאי, או שלא גוזרים שמא יימשך אחר שולחנו. ודי קנמי דקטני במשנה בדף כ"ח, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסן ובית הלל מכשירים. ואם איתה, כלומר אם זה נכון שבאמת המחלוקת הייתה בסוכה קטנה, אז מחזקת ואינה מחזקת מבעלה. ככה צריך להגיד, סוכה שאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים. הנוסח מי שהיה ראשו ורובו, משמע שמתעסק בדיני הישיבה בסוכה. הסוכה מצד עצמה היא גדולה, רק הוא ישב בקצה. שואלת הגמרא, הוא בסוכה קטנה לא פליגי? הרי יש פה שתי ברייתות שהם מוכח שיש מחלוקת גם בסוכה קטנה, לא ניכנס לזה עכשיו. אלא לבשמה מנה בית שמה הבית הילה, דילגתי קצת. אמר מזות, רמתניתי נמידי כמידי קטני בית שמה יפוסינו בית הילה למכשירין, ואם איתה בית שמה אומרים לא יצא, או בית הילה אומרים יצא מבעלה. זאת אומרת, גם מהנוסח, הסיפה של המשנה, הסיפה של אותה משנה, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. פוסלין משמע שזה הולך על הסוכה, ואם באמת הסוכה כשרה וכל העניין הוא שהוא לא יצא ידי חומה, יצא להיות כתוב, בית שמאי אומרים לא יצא, בית הלל אומרים יצא. אלא מה, אז רואים מכאן שבאמת הם חולקים גם בסוכה קטנה? ואלא קשיא מי שהיה, אז קשה הנוסח של הרישא על הנוסח של הסיפה. עונה הגמרא, באמת לעולם בתרתי פליגי. פליגי בסוכה קטנה או פליגי בסוכה גדולה. וחיסור מחסר ואחי קטני, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי אומרים לא יצא, או בית הלל אומרים יצא. ושאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו בלבד, בית שמאי פוסלין או בית הלל מכשירים. אז באמת יש כאן שתי מחלוקות. המחלוקת האחת היא בסוכה גדולה, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם הוא יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה. מחלוקת שנייה לגבי סוכה קטנה שאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו, ואת שולחנו אי אפשר להכניס פנימה, האם הסוכה הזאת פסולה או כשרה, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים. אז סתם הערה על פשט המשנה, אז יוצא שכאילו רב יהודה הנשיא ניסה לעשות איזה מין קיבוץ כזה, כן? אז קווץ' להכניס שתי מחלוקות לתוך משנה אחת, הוא ניסה לחסוך במילים. אז הוא התחיל במי שהיה וסיים בפוסלין ומכשירים, וככה הוא רמז את זה. נו, זה וורט יפה, אבל לא כל כך ברור למה רבי יהודה הנשיא עשה את זה, למה הוא קיבץ את זה לתוך משנה אחת. ובכלל גם, לא כל כך ברור, אז למה זה מופיע שם בפרק שני? הרי נכון, מי שהיה באמת קשור לפרק שני, אבל פוסלין ומכשירים קשור לפרק ראשון. לדינים של הכשר הסוכה. אז למה זה נמצא דווקא שם? נגיע לשם בעזרת השם בהמשך.
אפילו בבית זמר א', סוכה גדולה, סוכה קטנה.
מה? כן.
It should be all together.
כן, נו.
I'm saying the same question.
Uh-huh.
I mean, the shear of the סוכה קטנה should be...
נכון, צריך להיות בפרק ראשון, נכון, נכון.
Even like first Mishnah.
בדיוק, בדיוק, אנחנו בדינים האלה, נכון. נכון. יש פה מחלוקת גדולה בין הראשונים, איך אנחנו פוסקים להלכה בסוכה גדולה. הלכה בסוכה קטנה מפורש, הגמרא פוסקת כמו בית שמאי, הלכה צריכה שתהיה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, רב שמואל בר יצחק. השאלה היא מה הדין בסוכה גדולה. האם בסוכה גדולה אנחנו גם כן פוסקים כמו בית שמאי, או שבסוכה גדולה אנחנו פוסקים דווקא כמו בית הלל. אז התוספות כאן, וגם הבעל המאור ועוד ראשונים, אמרו שאומנם נכון שבסוכה קטנה אנחנו פוסקים כמו בית שמאי, אבל המחלוקת בסוכה גדולה, שם אנחנו חוזרים לכלל בית שמאי ובית הלל, הלכה כמו בית הלל. בית שמאי מקום בית הלל אינה משנה. וככה תוספות מסבירים את הגמרא בברכות בדף י' שמביאה הוכחה מהסוגיה הזאת, מהמשנה בדף כ"ח, שמי שעושה כמו בית שמאי לא עשה כלום. זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד מוזר. המשנה שם מספרת על רבי יוחנן בן החורנית שישב בסוכה גדולה ושולחנו היה בתוך הבית, ובית הלל באו ואמרו לזקני בית שמאי, הנה אתם רואים, היו שם ואף אחד לא אמר לו שום דבר. אומרים להם בית שמאי, משם ראיה, אף הם אמרו לו, אם כך עשית לו קיימת מצוות סוכה מימיך. אז שם במשנה כתוב שבית שמאי הם אלה שהוכיחו שלא קיימת מצוות סוכה מימיך. אז משם מוכח לכאורה שמי שעושה כמו בית הלל לא עשה ולא כלום. הגמרא בברכות אומרת, אמר רב יוסף, מי שעושה כבית שמאי לא עשה ולא כלום, ומוכיח את זה דווקא מהמשנה שם. אז חוץ מהשאלה איך מוכיחים מהמשנה שם, אבל איך זה מסתדר עם מה שרב יוסף אומר, העושה כבית שמאי לא עשה ולא כלום? אומרים התוספות, הנה חינמי, בגלל שבאמת בסוכה גדולה הלכה כמו בית הלל. אז נכון, בית שמאי אמרו לבית הלל, אם כן לא קיימת מצוות סוכה מימיך. אבל לדידן שאנחנו פוסקים הלכה כמו בית הלל, אז כמו שבית שמאי אמרו לבית הלל, כך בית הלל יגידו לבית שמאי. מי שעושה כדבריכם לא עשה ולא כלום. אז אומרים תוספות, אז הנה אתה רואה, למרות שבסוכה קטנה אנחנו פוסקים הלכה כמו בית שמאי, אבל בסוכה גדולה אנחנו פוסקים הלכה כמו בית הלל. זאת השיטה של התוספות. לעומת זאת, הריף, הרמב"ן, הרמב"ם פוסקים שהלכה כמו בית שמאי גם בסוכה גדולה ולא רק בסוכה קטנה. איפה שורש המחלוקת? במה נחלקו הראשונים? אז רואים בראשונים שבעצם השאלה היא כזאת. השאלה היא, האם הטעם של סוכה קטנה וסוכה גדולה הוא אותו טעם? טעם המחלוקת, האם הוא אותו טעם או שזה טעם שונה? בסוכה גדולה אז אנחנו יודעים בוודאות שהטעם הוא גזירה שמי משך אחר שולחנו. אין טעם אחר. הסוכה מצד עצמה היא קשרה. כל השאלה היא, האם אני גוזר שמי משך אחר שולחנו, זה משתנו בית שמאי, אני לא גוזר שמי משך אחר שולחנו, זה משתנו בית הלל. בסוכה קטנה, האם זה הטעם, גזירה שמי משך אחר שולחנו, או שהטעם הוא טעם אחר בכלל? אז בריף כתוב, בריף בפרק שני, סוף פרק שני, הריף שם כותב, זה בדף י' ג' עמוד א' בדפי הריף, הוא כותב שם, והסיקנה דבטרתי פליגי, פליגי בסוכה גדולה ופליגי בסוכה קטנה, וביא את הסוגיה שלנו, וחיסור המחסר ואחי קטני, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי לא יצא ובית הלל יצא, ושאינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו, בית שמאי פוסים ובית הלל מכשירים. אומר הריף, והלכה כבית שמאי בתרוויו, דחד טעם ענינו, חד טעם ענינו. כיוון שזה חד טעם, זאת אומרת, גם בסוכה קטנה המחלוקתי, האם אני גוזר שמה עם השך על שולחנו או לא, הפירוש הוא, סוכה קטנה, זאת אומרת, סוכה שאי אפשר להכניס לתוכה את השולחן. ממילא השולחן נמצא בחוץ. אז בית שמאי גזרו שמה עם השך אחר שולחנו, לכן הם פסלו את הסוכה. לעומת זאת, בית הלל אמרו, אני לא גוזר שמה עם השך אחר שולחנו. אז כיוון שחד טעם ענינו, לכן הלכה כמו בית שמאי, הן בסוכה קטנה והן בסוכה גדולה. לעומת זאת, טוען בעל המאור, בפרק ראשון, שבאמת אלה שני טעמים שונים. אמנם נכון שבסוכה גדולה הטעם גזירה שמשך אחר שולחנו, אבל בסוכה קטנה זה בכלל לא הטעם. מה? נכון, נכון. ובעל המאור יש לו גם טענה. בעל המאור נמצא בדף ג' עמוד ב' בדפי הריף, והוא מביא שם את הדברים של הריף. וכן העיד מי שהיה ראשו ורובו בסוכה דקיימלן כבית שמאי, וכאמר הרב זיכרונו לברכה הריף, דתאמיו דבית שמאי משום דגזין השם ימשך אחר שולחנו, אומר בעל המאור, הלייתא, אלא בסוכה גדולה, אבל בסוכה קטנה ודאי תאמיו דבית שמאי משום דירת קבע הוא, שהרי אין לו שולחן בתוך הבית שימשך אחריו. כלומר, בעל המאור טוען כנגד הריף, מה אתה אומר, שלמה בסוכה קטנה בית שמאי פוסלים, גזרה השם ימשך אחר שולחנו? מי אומר לך בכלל שיש שולחן? במקרה במשנה בדף כ"ח כתוב מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אז יש מה לגזור. אבל במקרה של הסוכה הקטנה שאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו, מי אומר לך שיש שולחן? אולי הוא רוצה לאכול פלאפל ואוכל את זה בתוך הזה בלי שולחן? לא כתוב בכלל שיש שולחן. אז מי אמר לך שהטעם הוא גזירה שמי משך אחר שולחנו? אלא ודאי הטעם הוא אחר לגמרי. מה הטעם? אומר בעל המאור, בית שמאי סברו שצריך דירת קבע. בגלל זה אז זה שאתה פוסק כמו בית שמאי בסוכה קטנה בגלל הטעם של דירת קבע, זה בכלל לא אומר כלום לגבי סוכה גדולה, אם גוזרים שמאי משה אחר שולחנו או לא. לכן טוען בעל המאור וגם התוספות וראשונים, שבאמת למרות שבסוכה קטנה אנחנו פוסקים כמו בית שמאי, אבל בסוכה גדולה אנחנו לא פוסקים כמו בית שמאי. האמת, צריך פה להוסיף עוד דבר אחד במאמר מוסגר.
הרן... זין על זין זה דירס קבע.
וו על וו זה לא, נכון.
So what's the נפקמין? השולחן, אם יכולים...
כן, אם אפשר להכניס שולחן או לא. הטפח הזה זה לשולחן, בדיוק.
The קבע is the שולחן.
נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. אז אני אומר, במאמר מוסגר כאן צריך להוסיף, אמרנו שאם אנחנו טוענים שחד טעם הנין הוא, אז אם אני פוסק כמו בית שמאי בסוכה קטנה, אז אני בהכרח פוסק כמו טעם בסוכה גדולה. האמת היא שגם הרמב"ן וגם הר"ן מביאים שיטה שסוברת שגם אם אתה אומר שזה חד טעמה, עדיין יש מקום לחלק בין סוכה קטנה לסוכה גדולה. ולומר שאומנם נכון שבסוכה קטנה פסקנו כמו בית שמאי, אבל בגדולה אנחנו נפסוק כמו בית הלל. למה? בגלל שהחשש שמא אדם יימשך אחר שולחנו הרבה יותר גדול בסוכה קטנה מאשר בסוכה גדולה. בסוכה קטנה הוא פשוט לא יכול להכניס שולחן בכלל. אז הוא ככה דחוס בפנים, אז יש הרבה יותר חשש שמא יימשך אחר שולחנו. אבל בסוכה גדולה, הרי הסוכה מצד עצמה היא גדולה, הוא גם יכול למשוך את השולחן אליו. אז מי אומר שגם שם אני פוסק כמו בית שמאי? טוען הרמב"ן, נכון, אבל אנחנו לא יכולים לעשות חילוקים מעצמנו. כיוון שהגמרא לא חילקה בין שני הנושאים האלה, והיא לא אמרה שפה אני חושש יותר ופה אני חושש פחות, להמציא חילוק כזה מדעתן אנחנו לא ממציאים. ולכן אם זה חד טעמה, אז באמת הלכה כבית שמאי בין בסוכה קטנה בין בסוכה גדולה. אז זה הנפקמינה הראשונה, אם אני טוען שהטעם בסוכה קטנה הוא דירת קבע, או שהטעם הוא גזירה שם ימשך אחר שולחנו. יש עוד נפקמינה, שאתה אומר רב קיוויגר במשניות שם בפרק שני. מה הנפקמינה? אומר רב קיוויגר, מה יקרה אם אדם יושב בסוכה קטנה, וליד הסוכה הקטנה יש סוכה גדולה? הסוכה הקטנה הזאת מחזקת רק כדי ראשו ורובו, שישה טפחים על שישה טפחים. וליד זה צמוד יש סוכה גדולה. ובסוכה הגדולה נמצא השולחן שלו. האם האדם הזה יצא ידי חובה, או נשאל ככה, האם הסוכה הקטנה הזאת כשרה או לא כשרה? טוען רב קיוויגר איגר, זה תלוי במחלוקת הזאת. למה? אם אתה אומר שהסיבה שסוכה קטנה פסולה בשישה טפחים על שישה טפחים, בגלל שצריך דירת קבע, זה הטעם של בית שמאי, את הקביעות הזאת, אז עם אלה, מה יעזור לי שיש ליד זה סוכה גדולה עם שולחן? מה זה משנה? סוף כל סוף הסוכה הזאת היא לא הדירת קבע שבית שמאי רצו. אבל אם אתה אומר שהטעם הוא גזרה שמא יימשך אחר שולחנו, אז מה הבעיה? שיימשך אחר שולחנו, אז הוא יגיע לתוך סוכה גדולה, מה הבעיה? לכן טוען רב קיוויגר, במצב כזה באמת לפי הריף הרמב"ן והרמב"ם, אז הסוכה הזאת תהיה כשרה. רק פה צריך לדעת, אז יש לפי זה חידוש מאוד גדול, בגלל שהגמרא אומרת בכמה וכמה מקומות, ששיר דופן לסוכה קטנה זה שבעה טפחים. לפי רב קיוויגר יוצא שזה לא תמיד נכון. זה לא תמיד נכון. אם יש סוכה גדולה ליד זה, אז זה רק שישה טפחים. אם אין סוכה גדולה ליד זה, אז זה שבעה טפחים. זה לא מצאנו כזה דבר. הערה על רב קיוויגר, עוד מעט נגיע.
מלשון הגמרא,
כן.
כשמדברים על החילוק הזה שעשינו לפני כן, יצא ולא יצא ופוסלים ומכשירים,
כן.
אני לא מבין איך הריף סובר שאפשר לתת לזה את אותו טעם. הריף, מהפשט של הגמרא, שמדברים על גוף
על גוף הסוכה.
גוף הסוכה.
אתה שואל מצוין. אתה שואל מצוין, זאת השאלה של בעל המאור. אחת השאלות של בעל המאור על הריף. עוד מעט נגיע לשם. נכון. אמת. אז בואו ננסה להבין את הדברים של הריף. באמת הריף כאן הוא חידוש מאוד מאוד גדול מכמה וכמה אופנים. דבר ראשון, הריף הרי אומר שהטעם בסוכה קטנה זה גזירה שממשך אחר שולחנו. לא יכול להיות. לא יכול להיות. מפורש בגמרא אחרת. מפורש. הגמרא בדף זין עמוד ב' מביאה, אביי מביא שם שורה של כמה וכמה תנאים שכולם סברו דירת קבע בעינה. אמר אביי, רבי ורב יושיה ורב יהודה ורב שמעון ורבן גמליאל ובית שמאי ורב לזר ואחרים, כולו סביר עלו סוכה דירת קבע בעינן. והוא מפרט אותם. ומי זה בית שמאי? בית שמאי דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. בית שמאי פוסינו בית הלל מכשירים. אביי אמר מפורש שהטעם של בית שמאי הוא דירת קבע בעינן. איך הריף יכול להגיד שהטעם של בית שמאי הוא גזירה שממשך אחר שולחנו? המקום היחיד שיש לנו טעם על בית שמאי האלה זה פה. וזה הבעיה, והוא אומר דירת קבע. איך אתה יכול להגיד שאתה מוגזרה שם משך אחר שולחנו? זה פלא עצום על הריף. אבל האמת היא שכשמתבוננים בריף רואים שעדי רבא ועדי רבא. הקושייה הזאת היא דווקא המקור הכי גדול של הריף להגיד שזה לא הטעם של בית שמאי. איך רואים את הדבר הזה? אז הריף בדף ג' עמוד ב' בדפי הריף מתייחס לעניין הזה. הריף מביא את את השיטה, את כל אותם, את כל אותה רשימה של תנאים שהבאי מביא, שכולו סביר עלו דירת קבע בעינן. ואז אומר הריף ככה, זה בג' עמוד ב' לקראת סוף העמוד, לקראת סוף עמוד ב', שש שורות מלמטה. אומר הריף, אף על גב דקאי מלן, דקול כי היגב נשיטאי ולהתיר חתק אחד מניו. הרי יש לנו כלל, הכלל הוא שאין הלכה כשיטה. שיטה זה שורה. ברגע שהבאי, ברגע שבא אחד מה, אחד מהמוראים ומעמיד שורה של תנאים, כולם אמרו דבר מסוים, הכלל הוא שאין הלכה כמותם. אז אומר הריף, למרות שקיים אלן דקול כי היגב נשיטאי ולתלחת כאחד מניו, החייתרתם מניו דהילחת ענינו. פה מתוך השיטה הזאת יש לנו שתי דעות שאנחנו כן פוסקים כמותם. חדה העושה סוכתו כמנצריף, דקיים אלן מתניתין יחידה היא וברייטה איפחתניה, רב לזר מכשיר וחכמים פוסלים. הגמרא בדף י"ט עמוד ב', הבאי אומר שמה שכתוב במשנה, העושה סוכתו כמנצריף, זאת אומרת אדם שעושה סוכה בצורה הזאת בלי גג, אז חכמים פוסלים ורבי אליעזר מכשיר. אומרת הגמרא בדף י"ט שמי ששנה את המשנה בצורה הזאת זה רק רבי נתן, אבל למעשה לא ככה צריך לשנות את המשנה, אלא הפוך, רב לזר מכשיר וחכמים פוסלים, דעת הרבים היא לפסול והסוכה הזאת פסולה. אומר הריף, איך יכול להיות שפוסלים? הרי אין הלכה כשיטה, כל מי שסובר דירת קבע בעינן אין הלכה כמותו. אומר על זה הריף, ולאו משום דסברי רבנן סוכה דירת קבע בעינן, אלא היינו תמה דפס לרבנן דסברי שיפועלים לאו כאוהלים דמו. זאת הסיבה שלהם, אם באמת הטעם היה דירת קבע אז אי אפשר לפסוק כמותם. אבל עד הרבה, מזה שרואים שהגמרה פוסקת כמותם להלכה, סימן שהטעם שלהם הוא לא דירת קבע, הם מחוץ לשיטה. הבעי הייתה כשהוא אמר שהטעם שלהם הוא בגלל שדירת קבע בעינן. הטעם שלהם זה טעם בהלכות תומה וטהרה בכלל. שיפועי אוהלים לאו כאוהלים דמו. גג משופע זה לא גג, זה הכל. גג חייב להיות גג. עכשיו, היה כדאי להגיד את זה לקבלנים היום, אני חושב. אבל בסדר. בכל אופן, זה הטעם, זה לא בגלל דירת קבע. ממשיך הריף ואומר, ואידך, המחלוקת השנייה שאנחנו פוסקים כמותה, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, דקיים עלם דהילחתה בהה כבית שמי, ולאו טעמי הוא דבית שמי משום דבין הדירת קבע, אלא טעמי הוא משום דגזרין השם ימשך אחר שולחנו. אתם מבינים? מה אומר הריף? אם באמת הטעם של בית שמי היה משום דירת קבע בעינם, אז אי אפשר לפסוק הלכה כמותם. אז איך יכול להיות שרב שמול בר יצחק בדף ג' פוסק הלכה כמו בית שמי? הרי קיים עלם שאין הלכה כשיטה. אומר הריף על כורחך שלא זה הטעם שלהם, אלא באמת הטעם הוא גזרה השם ימשך אחר שולחנו. יוצא שעד הרבה, הבאי שאמר שהטעם של בית שמאי הוא דירת קבע, הוא בעצמו המקור לזה שזה לא הטעם של בית שמאי, לכן אנחנו יכולים לפסוק הלכה כמותם. כך טוען הריף, כך אומר הריף. כן, עכשיו השאלה היא כזאת, בעל המאור הרי טוען שהטעם של בית שמאי הוא שסוכה דירת קבע בעינה, ובעל המאור טוען שאנחנו לא מחברים בין שתי המחלוקות, כי בסוכה קטנה הטעם הוא דירת קבע, רק בסוכה גדולה הטעם הוא גזרה שמה יימשך. עכשיו השאלה היא, איך בעל המאור מסתדר עם הקושייה של הריף? הריף הרי אומר, קיים עלן שאין הלכה כשיטה. קיים שאין הלכה כשיטה. ואנחנו יודעים להלכה שדירת הרי בעינן. אז איך יכול להיות שפתאום יש לך דברים, יש לך דעת בית שמאי שדירת קבע בעינן, ובכל אופן אתה פוסק הלכה כמותן. אז בשבוע שעבר התייחסנו כבר לנקודה הזאת מצד היחס בין דירת קבע לדירת הרי, ואז על זה בעל המאור אמר, אני חוזר עוד פעם על הלשון שלו בסוף ג' עמוד ב', ואף על גב דקולן את עניי טעמי ומשום דבעינן סוכה דירת קבע, אי כמיניו כהלכתה ואי כמיניו דלא כהלכתה, לפי שיש לקביעות סוכה דרכים רבים, וכל אחד ואחד מהנתנה היא כלממר דלו סביר על ידי חברי, דלמר אית להקביעותה באחי, ולמר אית להקביעותה באחי. זאת אומרת, אומר בעל המאור, גם כל אותם תנאים שאמרו דירת קבע בעינן, זה לא שכולם אמרו שצריך את אותה דרגה של קביעות. יש אחד שאומר צריך קביעות כזאת, יש אחד אומר צריך קביעות יותר, יש אחד עוד יותר, והם לא מסכימים אחד עם השני. הנה רבי אומר למשל, שסוכה דירת קבע בעינן לכן פחות מ-400 על 400, הסוכה פסולה. בית שם אומרים סוכה דירת קבע בעינן, והם מכשירים בשבעת טפחים על שבעת טפחים. איך זה מתאים? אלא יש בהם דרגות שונות של קביעות. אז אנחנו פוסקים כמו הדרגה הזאת של הקביעות, ולא פוסקים כמו הדרגה היותר גדולה של הקביעות. כמו שראינו את החילוק בין סוכה לבית, ככה גם בסוכה עצמה יש דרגות שונות של קביעות. אבל מה עם הכלל? כלל שאין הלכה כשיטה, זה כלל. ברגע שהבאי מעמיד את כולם בשיטה, אין הלכה אף אחד מהם. אומר בעל המאור, ככה מדויק מתוך הדברים שלו בסוף, שהכלל של אין הלכה כשיטה זה לא איזו המצאה חדשה. אלא מה עומד מאחורי אין הלכה כשיטה? מה עומד מאחורי הכלל הזה? הפירוש הוא שברגע שיש לך דעת יחיד, ברגע שיש לך דעת יחיד, ומי שחולק עליו זה רבים, אז יחיד ורבים קיים על אנשי הלכה כרבים. אביי בעצם לקח את כל התנאים שהם דעת יחיד, בנושא הזה של דירת קבע או דירת ארעי. זה בעצם מה שאביי עשה. למשל, במחלוקת הזאת של סוכה כמין צריף, פסולה או כשרה. אז להלכה, רב לזר הוא זה שטוען שהיא פסולה, כי דירת קבע בעינה. מי חולק עליו? חכמים חולקים עליו. חכמים אומרים, לא, סוכה דירת הרי בעינה, ולכן סוכה כמין צריף כשרה. אז מה הכלל בזה? יחיד ורבים, הלכה כרבים, נכון? אותו הדבר. כמה דפנות צריך בסוכה? חכמים אומרים שתיים כהלכתן, שלישית אפילו טפח. רבי שמעון אומר שלוש כהלכתן, רביעית אפילו טפח. מה הטעם של רבי שמעון? דירת קבע בעינן. מי חולק עליו? חכמים חולקים עליו. יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז למה אני לא פוסק כמו רבי שמעון? בגלל שאין הלכה כשיטה? לא בגלל זה. אני לא פוסק כרבי שמעון, כי יחיד ורבים, הלכה כרבים. כל השיטה הזאת, כל השורה הזאת, זה בסך הכל אוסף של תנאים שהם יחיד מול רבים. וקיים עלן שיחיד ורבים, הלכה כרבים. ממילא אומר בעל המאור, הרי יחיד ורבים, הלכה כרבים, זה לא כלל מוחלט. יש פעמים שבהם אני פוסק כמו יחיד. אם למשל יש לי איזושהי הוכחה בסוגיה שהגמרה כן פסקה כמו היחיד, אז אני פוסק כמו היחיד, אפילו שהוא יחיד. ממילא אומר בעל המאור, זה מה שקרה עם בית שמאי וזה מה שקרה עם רב לזר. לגבי בית שמאי, נכון שהם בית שמאי מול בית הלל הלכה כבית הלל, אבל רב שמואל בר יצחק פסק כמו בית שמאי. אז כאן אני לא הולך לפי הכלל של בית שמאי בית הלל הלכה כבית הלל. הוא הדין רב לזר וחכמים. למה אני פוסק כמו רב לזר? בגלל שבגמרא בדף י"ט רואים שבעצם זאת שיטת חכמים. אז ממילא אין לי בעיה לפסוק כמו חלק מהתנאים שעומדים בשיטה. ברור? זה הטענה של בעל המאור. כנגד זה בא הרמב"ן ואומר, מה פתאום? זה לא נכון. הרמב"ן מתווכח על שתי הנקודות של בעל המאור. הנקודה הראשונה שאומר בעל המאור זה שיש דרגות של קביעות שאנחנו כן מקבלים ודרגות של קביעות שאנחנו לא מקבלים. אומר בעל המאור, אין כזה דבר. או שאתה הולך עם הכלל דירת קבע בעינן, או שאתה הולך עם הכלל דירת ארעי בעינן. הלשון של הרמב"ן, דקראי בדירת קבע משתמל. הרמב"ן למד שזה ילפותא מהפסוק. או שהפסוקים מדברים על דירת קבע, או שהפסוקים מדברים על דירת ארעי. ואם אתה פוסק להלכה שהפסוקים מדברים על דירת קבע, כל מי שסובר, סליחה, אם אתה פוסק שהפסוקים מדברים על דירת ארעי, כל מי שסובר שסוכה דירת קבע בעינן, מחוץ לעסק ומחוץ לתמונה. לגבי מה שאומר בעל המאור, שלפעמים אפשר לפסוק כמו שיטה, הרמב"ן מתייחס על זה בצורה מאוד מאוד חריפה. הוא אומר, יתיר קשר של קיימה, המקובל לנו ממות הגאונים. קשר של קיימה, זאת אומרת, הגאונים נתנו את הכלל הזה. אין הלכה כשיטה, אין הלכה כשיטה, זה לגמרי, לגמרי, לגמרי מוחלט. זה לא רק אוסף של דעת יחיד, שיחיד ורבים הלכה כרבים. לא, אין הלכה כשיטה. ממילא אומר הרמב"ן, אז הדרך היחידה לפסוק כמו בית שמאי, זה מה? רק להוציא אותם מהשיטה, להגיד שהם בכלל, הם לא, הבעיה היא טעה בזה שהוא הכניס אותם לשיטה. הטעם של בית שמאי בכלל לא דירת קבע, הטעם של בית שמאי זה גזירה שהיום משך אחר שולחנו. ברור, זאת בעצם המחלוקת בין הריף והרמב"ן מצד אחד לבין בעל המאור מהצד השני. אז בעל המאור אומר, בית שמאי סבו דירת קבע בעינן, ואם כל זה אני פוסק מותם, אפשר לפסוק מותם. הריף והרמב"ן אומרים, לא, אם דירת קבע בעינן לפי בית שמאי, אז אי אפשר לפסוק מותם, אין הלכה כשיטה. על כורחנו שהטעם הוא גזרה שאני משך אחר שולחנו. זה נקודה ראשונה. אבל יש כאן עוד שתי קושיות על הריף. הקושיה הראשונה זה מה שאתה הקשית, את הקושה הזאת של הראש והקושה של בעל המאור. נתחיל אולי בקושה של בעל המאור. בעל המאור שואל, בתחילת הדברים שלו, הוא אומר, אתה לא יכול להגיד שבסוכה קטנה הטעם הוא גזרה של ממשך אחר שולחנו. ולמה? שהרי אין לו שולחן בתוך הבית שימשך אחריו. הרי בכלל יש פעמים שבהם אין לו שולחן. במי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, יש לו שולחן בתוך הבית, שייך לדון, גזרה שאם ימשך או לא. אבל במי שיושב בתוך סוכה קטנה, לפעמים אין לו בכלל שולחן. אז מה שייך להגיד פה גזרה שימשך אחר שולחנו? והשאלה השנייה שאותה שואל הראש, זו השאלה שאלי שאל קודם. הרי הלשון של סוכה שהיא מחזקת ואינה מחזקת, כמו שהגמרא אומרת בסוף, ובית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, משמע שזה מתייחס לגוף הסוכה. האם הסוכה כשרה או פסולה? לפי שיטת הריף והרמב"ן זה לא נכון. לפי שיטת הריף והרמב"ן בעצם אין בעיה בסוכה, זה פשוט גזרה שמימשך אחר שולחנו. אז הבעיה היא בגברה, הוא לא יצא ידי חובה, זה קשור לדיני הישיבה בסוכה. איך זה מסתדר עם הנוסח פוסלים ומכשירים, מחזקת ואינה מחזקת? אלה השאלות ששואלים. אז פה בא הרמב"ן ומסביר את דעתו של הריף. נקרא, זה כמה שורות ברמב"ן, בג' עמוד ב'. אומר הרמב"ן, ומה שכתב עוד וכן העיד מי שהיה ראשו ורובו בסוכה וכולי, עד וקיימן דבטרתי פליגי, אומר הרמב"ן, זו אינה תשובה. דתמה דבית שמאי בסוכה קטנה נם משום החיו, משום שמא יביא שולחן וימשך אחריו, וכל שכן הוא דכיוון שאין לו מקום בסוכתו להניח בו שולחנו פסולה, שאם מניחו בחוץ עלה יימשך אחר שולחנו. ולכן אומר הרמב"ן, אפילו לישן ולשנן ולטייל בה או לאכול ופיתו בידו פסולה, שכל שאינה ראויה לאכילה כדרכה ולכל מי לידי סוכה אינה סוכה. אז אומר הרמב"ן, דבר ראשון, אפילו אם אין לו שולחן, אבל אנחנו גוזרים שמה הוא יביא שולחן וימשך אחריו. מה? זה עוד אפשר להבין, סתם בלבטי, בצורה פשוטה, כיוון שהסוכה הזאת היא סוכה מאוד מאוד קטנה. אין לו שום מקום להכניס לשם שולחן. אז לכן אני חושש, אולי הוא יביא שולחן. יש חשש כזה. הרי ראינו, יש כאלה שרצו להגיד שמעוצמת החשש שמא יימשך יותר גדולה בסוכה קטנה מאשר בסוכה גדולה. אפשר להבין את הדבר הזה. אבל אחרי זה הרמב"ן אומר עוד הרבה יותר מזה. אומר הרמב"ן, ולכן בגלל זה הסוכה פסולה. ואפילו לישן ולשנן ולטייל בה או לאכול ופיתו בידו פסולה. שכל סוכה שאינה ראויה לאכילה כדרכה ולכל מילד הסוכה אינה סוכה. פה הרמב"ן כבר אומר יסוד. למה מתכוון הרמב"ן? את היסוד הזה מצאנו בדברי המורדכי. המורדכי בפרק שני, על הסוגיה של מצטער, פטור מן הסוכה. אומר המורדכי, שכל מה שאנחנו אומרים שמצטער פטור מן הסוכה, הפשט הוא, רק במקום שבו האדם מלכתחילה בנה את הסוכה במקום שהוא יכול לעשות את השימוש הזה. אבל, קרה מקרה ונולד לו צער, ולכן עכשיו הוא לא יכול להיות בסוכה. עכשיו הוא לא יכול לעשות את זה. יודע... למשל, אדם בנה את הסוכה שלו ליד הבית, ופתאום נהיה מזג אוויר מאוד מאוד קר, גשם מאוד מאוד חזק, הוא לא יכול לשבת בסוכה. אז כאן אני אומר את הפטור של מצטער פטור מן הסוכה. אבל לעומת זאת, מה קורה אם אדם מלכתחילה בנה את הסוכה במקום שבו הוא לא יכול לעשות את השימוש הזה? מקום שמראש הוא מצטער, הוא לא יכול לקיים את השימוש המסוים הזה. פה כבר אומר המורדכי, הסוכה פסולה. הסוכה פסולה, ממש זה, זה מפורש במורדכי. הוא אומר, אבל הסעה, לא צריך לפתוח, אני אקריא את זה, זה טיפה. אבל הסעה מתחילה במקום הראוי להצטער באכילתו או בשתייתו או בשינה, כגון שירא מגנבי ומליסטים, לא מבעיה דלא מפטר בה. זה פשיטה שהוא לא ייפטר בה, אלא אפילו אין סכנה באכילה ושתייה, אלא בשינה לא יצא ידי חובה כלל אפילו באכילה. אפילו את האכילה שהוא יכול לעשות בה. למה? דכאין דירה בעינן, כיוון שאין יכול לעשות בה כל צרכה, תחילה ושתייה ושינה בלא צער מתחילה, לא אבי סוכה, כיוון דלציור ריקיים. כאין דירה בעינן, זה תנאי בהכשר של הסוכה, שאפשר יהיה להשתמש בה, ולעשות בה את כל התשמישים של הדירה. ואם אתה לא יכול לעשות בה את כל התשמישים של הדירה, אפילו שימוש אחד, אכילה או שתייה או שינה אתה לא יכול לעשות, אז ממילא הסוכה הזאת היא לא סוכה.
שמה יש משך אחר שולחנו, זה לא בגלל שהסוכה היא לא ראויה, אלא שמה פשוט יוכל מחוץ לסוכה.
נו, מה פירוש? כי הוא לא יכול לאכול בסוכה. לא, אז זה מה שהרמב"ן אומר, כי הסוכה לא ראויה לאכילה כדרכה. אכילה כדרכה פירושו של דבר אכילה נורמלית ליד שולחן. כן, שיש מקום לשולחן.
אז משהו מהרמב"ן באמת, שהוא לא הולך לאחר הסיבה של בית שמאי אחר שולחן, אלא בגלל שזה בעצם לא ראוי לדירה.
מה? לא, רגע, 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 כבר נגיד. כבר נגיד. האמת היא את הקריטריון הזה, אנחנו מוצאים גם ברש"י על הבאי עצמו. כשהבאי אומר שכל התנאים סברו שסוכה דירת קבע באינן, אז רש"י נותן שם נוסח מאוד מאוד מעניין. הלשון של רש"י היא דירת קבע ראויה להשתמש קבוע ונראית כבית. ככה רש"י אומר. אז דירת קבע זה לא משהו שרק נראה כבית, לא רק המבנה עצמו צריך להיראות כבית, אלא ראויה להשתמש קבוע. מאיפה רש"י למד את הראויה להשתמש קבוע? מבית שמאי. בית שמאי אומרים שסוכה שאינה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו פסולה. אומר שם רש"י, בית שמאי פוסלים דראוי לתשמיש בעינה. זה הגדרה של דירת קבע, שגם ראויה לתשמיש קבוע וגם נראית כבית. אז בא מרדכי ואומר, אפילו אם אתה לא מצריך דירת קבע, אבל מה הגדר של סוכה? מה הגדר של הכשר סוכה? סוכה צריכה להיות דבר כזה שגם הוא מבנה וגם אפשר להשתמש בו, לעשות בו שימושי דירה. ואם אתה לא יכול לעשות שם אפילו שימוש אחד משימושי הדירה, אז הסוכה הזאת פסולה. וזה בעצם מה שאומר הרמב"ן. הרמב"ן בעצם אומר כזה מין דבר. נכון שתחילת הדין היא גזרה שאם ימשך אחר שולחנו. זאת הסיבה שבית שמאי אומרים שהסוכה הזאת לא טובה. גזירה שממשך אחר שולחנו. ואפילו אם אין לו שולחן, שמה הוא יביא שולחן וימשך אחריו. אבל מה זה אומר? בגלל שהוא לא יכול לאכול אכילה כדרכה, זה הפירוש גזירה שממשך אחר שולחנו, יוצא שהסוכה הזאת לא ראויה לכל תשמישי דירה. לכן הסוכה פסולה. הסוכה הזאת פסולה. אז כל מה שכתוב בגמרא, אינה מחזקת ואינה מחזקת, בית שמאי פוסלים, בית הלל מכשירים, זה נכון, זה באמת עניין של הסוכה, כי סוכה שלא ראויה לכל תשמישי דירה היא פשוט פסולה. נגיד יותר מזה, הביאור הלכה אומר, לא מסתדר לך עדיין,
הסיבה שהוא בסוכה גדולה,
כן,
כל הסיבה שאנחנו פחדים שאנחנו בעצם הוא לא יצא, זה בגלל ששם
משהו, נכון,
בסוכה קטנה, בעצם הרמב"ן בא ואומר, הוא בעצם לוקח את זה בצורה הפוכה, אבל הוא בעצם בא ואומר, הסיבה בסופו של דבר שהסוכה הזאת אינה ראויה, שהיא פסולה, זה בגלל שהוא לא יכול להכיל שולחן.
נכון. אמת, נכון.
אבל לא בגלל שמה יימשך אחר שולחנו.
זה בסוכה גדולה שמה יימשך אחר שולחנו, זה רק בעיה בגברה. אבל בסוכה שבה אי אפשר לשים שולחן, זה כבר בעיה בחפצה של הסוכה. זה מתחיל באותה סברה.
בחפצה של הסוכה מצד הסוכה ולא בגלל שמה יימשך אחר שולחנו.
מה פירוש? מה אומר שמה יימשך אחר שולחנו? מה זה אומר?
שמה יימשך אחר שולחנו זה שמה הוא יצא.
למה? למה? כי הוא רוצה לאכול נורמלי. נכון? ולאכול נורמלי זה לאכול מעל השולחן, והשולחן שלו נמצא בבית. אני מדבר על סוכה גדולה. השולחן שלו נמצא בבית, הוא רוצה לאכול בצורה נורמלית. אז למעלה אנחנו חוששים שמה יימשך אחר השולחן. מה למדנו מכאן? אכילה נורמלית פירושו של דבר שאדם אוכל על שולחן. בסדר? גם בשביל זה צריך מקור. עכשיו אני אומר, מה קורה בסוכה קטנה? שהסוכה הזאת לא יכולה להחזיק שולחן. שמה יימשך אחר שולחנו. פירושו של דבר, הוא לא יכול לאכול בסוכה הזאת אכילה נורמלית. אז אם זו סוכה שאי אפשר לאכול באכילה נורמלית, הסוכה פסולה. בסדר? אז תחילת הדין היא באמת הגזרה, הגזרה דרבנן. אבל הסיום של הדבר הוא שהסוכה פסולה. יותר מזה.
זה מה שמוזר פה, כי מצד הסוכה עצמה זה נראה שזה פסול דאורייתא.
או, אז רגע, שנייה. אז הנה, על זה הולך להביא מקור. עוד דוגמה שמצאנו כזה מין דבר. שיש לנו משהו שמתחיל בדרבנן, אבל מסתיים בדאורייתא, בסוכה. הגמרא בדף כ"ג עמוד א' אומרת על סוכה על גבי בהמה, אל תפתחו שם, רק נגיד בקצרה, סוכה שאדם עשה על גבי בהמה, אז לפי דעתו של רבי יהודה הסוכה הזאת פסולה. היא פסולה. למה? כי הסוכה לא ראויה לשיבה. למה היא לא ראויה לשיבה? בגלל שהרי ביום טוב אסור לעלות על גבי הסוכה, הרי אין משתמשים בבהמה. רגע, אבל זה שהם משתמשים בבהמה ביום טוב זה רק זרע דרבנן, אז מה פתאום אתה פוסל את הסוכה? מדאורייתא. למה אתה פוסל אותה מדאורייתא? התשובה היא, נכון, באמת הסיבה מלכתחילה היא בגלל דרבנן, אמת. אבל סוף כל סוף מה יצא? שבגלל שאתה לא יכול להיכנס לסוכה הזאת ביום טוב, אז זאת סוכה שתכלס אתה לא יכול להשתמש בה כל שבעה. אז ממילא זה פסול דאורייתא, סוכה שאינה ראויה לשבעה. על דרך זה גם פה, יש לך סוכה, מה? פה זה יותר מהותי, פה זה עוד יותר מהותי, זה נכון, אני מסכים. אני מסכים, פה זה עוד יותר מהותי. אפילו אם היינו רק נשארים בגזרה שמה יימשך, בסופו של דבר, אם זו סוכה שיש בה את הגזרה שמה יימשך, למרות שתחילת הדין את רבנה, אבל הסיום של זה יהיה שהסוכה פסולה, אבל אתה צודק, פה זה עוד הרבה יותר מזה. הגזרה שמה יימשך אחר שולחנו מגדירה לי שזה, שאין פה אפשרות לאכול אכילה כדרכה, ואם אי אפשר לאכול אכילה כדרכה, אז זה מלא, הסוכה הזאת פסולה.
בית הלל סוברים שזה אכילה נורמלי בלי שולחן?
בגלל זה
הם לא חוששים
בית הלל אומרים שאפילו אכילה בדוחה כי בסדר, נכון? אמת, 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 נכון. תשמע, אם היית הולך לפי הטעמים של דירת קבע ודירת הרי בעינן, איך היית מסביר את זה? גם בצורה הזאת, נכון? גם בצורה הזאת, בית הלל אומרים גם בדוחה, זה גם בסדר. אז על דרך זה אני אומר, גם בשביל גזרה שם אשך השולחן, אותו עניין, בסדר? אותו סיפור. עכשיו, לפי הדבר הזה, אני מבין מאוד מאוד טוב את הלשון של המשנה. אז שאלנו בהתחלה, הרי רבי בעצם כאילו עשה פה איזשהו מין קווץ'. הוא לקח סוכה גדולה, פתח במי שהיה ראשו ורובו בסוכה, בית שמאי פוסנו בית הלל מכשירים. מה זה? לפי הריף והרמב"ן, זה ממש זה. הרבי רצה להראות לנו שזה באמת היינו הך, זה אותו טעם, ולא זה אותו טעם, אלא בגלל הגזרה שממשך אחר שולחנו, לכן בית שמאי פוסלים בסוכה קטנה. כי זו סוכה שלא ראויה לכל השימושים שלה כדרכה. אז זה לא סתם, אלא את זה הוא רצה להראות לנו כאן. עכשיו, לפי ההבנה הזאת, אז נופלת הנפקא מינה של רב קיוויגר. בגלל שהרי מה אמר רב קיוויגר? קיוויגר אמר שאדם שיושב בסוכה קטנה, והוא נמצא סמוך לסוכה גדולה, אז לפי שיטתו של הריף והרמב"ן, אז באמת הסוכה הזאת תהיה כשרה. למה? כי מה החשש שלך? שממשך אחר שולחנו. עד רבה שימשך, יש לו סוכה גדולה ליד. אבל אם אנחנו אומרים שהגזרה שממשך אחר שולחנו, זה מראה לי שהסוכה הזאת היא סוכה שלא ראויה לאכילה כדרכה. ולכן הסוכה עצמה פסולה. זה הכוונה, בית שמאי פוסלים. מה יעזור לי שיש לי את הסוכה גדולה? מה זה יעזור? ובאמת אם ככה זה מאוד מדויק, אז באמת שיעור דופן הוא רק שבעה טפחים. אין שישה טפחים כשיש סוכה ליד.
יותר טוב כאילו,
זה במשך אחר שלך. מה? נו? אז הוא יהיה בסוכה גדולה. בסדר, אין בעיה, בסדר גמור. אז שיצא וימשך, בסדר גמור. אבל הסוכה הזאת כשלעצמה היא ודאי סוכה פסולה. בסדר, אז יוצא לנו שורה תחתונה, שגם לפי הריף וגם והרמב"ן וגם לפי בעל המאור, מה שכתוב בית שמאי פוסלין זה נכון, כי באמת זה דין בסוכה עצמה. רק לפי בעל המאור זה בגלל דירת קבע בעין, ראויה לתשל קבע. ולפי הריף והרמב"ן זה בגלל שכדי שהסוכה תהיה כשרה צריך שתהיה ראויה לכל התשמישים של סוכה, כמו שאומר המורדכי. עכשיו, כלפי עוד נקודה אחת כלפי המורדכי הזה. יש שאלה שהתרומת הדשן דן בה, הרמ"א מביא אותו להלכה בסימן תרמ"ם בסעיף ד', לגבי אדם שנמצא בתוך סוכה קטנה, והוא לא יכול להכניס שם מיטה כמו שצריך, יכול להיות נוגע מאוד מאוד למעשה, ובשביל לישון בסוכה הזאת הוא חייב ככה לקפל את עצמו ראשו על קרבו ועל קרב, והשאלה היא האם הוא יכול להגיד יש לי פטור מצטער פטור מן הסוכה. אומר תרומת הדשן, ודאי שהוא לא יכול להגיד מצטער פטור מן הסוכה על זה. ולמה? יש לו הוכחה. ההוכחה שלו היא מהסוגיה שלנו. הרי למדנו במורדכי שסוכה שלא ראויה לכל התשמישים של סוכה, אכילה, שתייה, שינה, היא סוכה שהיא לא קשרה. נכון? אם זה ככה, איך יכול להיות שסוכה שיש בה כדי ראשו ורובו ושולחנו, שבעה טפחים על שבעה טפחים, איך יכול להיות שהיא קשרה? איך אדם יכול לישון בשבעה טפחים על שבעה טפחים? אז נניח בעל אחסון אומר, 10 טפחים. טוב, 10 טפחים אתה יכול לישון בצורה נורמלית? אומר תרומת הדשן, על כורחך, הוא אומר, אלא על כורחך, אוכל הוא לפעמים לישן בכפיפת גופו ואיברה, ולא מקרים מצטער באחיו. מה לעשות? כנראה היה ישראלי ולא אמריקאי, לא יודע. אבל זה מה שהוא אומר. כנראה שזה העניין. אומר החכם צבי, מה פתאום? מה פתאום? ודאי זה נחשב מצטער, ודאי שאדם כזה פטור מסוכה. אי במורדכי כתוב שאם הסוכה לא ראויה לכל התשמישים, אז היא פסולה. אז איך יכול להיות שסוכה כזאת קשרה? אומר החכם צבי, בלי להתבלבל, המורדכי טועה. לא נכון. סוכה לא צריכה להיות ראויה לכל תשמישי סוכה. ויש לו הוכחה לדבר הזה. מה ההוכחה שלו? ההוכחה שלו היא מאדם שעושה את הסוכה שלו בראש הספינה. אדם שעושה את מה שאנחנו אומרים, דירת הרי בעינן, הסוכה הזאת קשרה. שואל החכם צבי, הרי מה הבעיה בסוכה שנמצאת בראש הספינה? הבעיה היא שלא יכול לעמוד ברוח מצויה של הים. למה אדם אמר דירת קבע? רבן גמליאל, הסוכה פסולה. לפי רבי עקיבא, דירת הרי בעינן, הסוכה הזאת קשרה. אז זאת אומרת שרוח מצויה של ים, הסוכה הזאת פשוט עפה. אומר החכם צבי, מישהו ישן בסוכה כזאת? כשאתה יודע שעוד 5 דקות הסוכה הזאת הולכת לעוף למרחק, אף אחד לא ישן בכזאת סוכה. נו, אז יוצא שזו סוכה שלא ראויה לשינה. ועם כל זה הסוכה הזאת קשרה. רואים מכאן שהמורדכי טועה. לא צריך שהסוכה תהיה ראויה לכל התשמישים. כך הוא טועה. לעניות דעתי, זה לא הוכחה. אני חושב שזה לא הוכחה. ולמה זה לא הוכחה? יש נידון באחרונים, הביקורי יעקב, מדבר על מצב שבו אדם יושב בסעודת החג, בסוכות. וקר מאוד בחוץ. ויש מאכלים שמרוב הקור הם נקרשים. איך אומרים את זה? נקרש.
Frozen?
כן, כאילו, זה מתקשה. בסדר, פה בארץ לא מכירים את זה, אבל בחוץ לארץ יש טמפרטורות כאלה, אתה מוציא את המרק החוצה, אחרי 2 דקות יש לך ג'לי. כן, אי אפשר לאכול את זה. זה לכאורה מצטער שפטור מן הסוכה. כן, אם המאכלים נקרשים, ודאי שאתה יכול ללכת הביתה. אומר הביקורי יעקב, אבל מה קורה אם המרק רק במנה השנייה? ואני עכשיו נמצא במנה הראשונה. עוד לא הגישו את המרק הזה. מה שאני אוכל עכשיו זה בסדר. אבל עוד 5 דקות יגישו את המרק הזה, ואני יודע אז אני לא אוכל להסתדר בסוכה. האם אני יכול לצאת כבר עכשיו? אומר הביקורי יעקב, לא, אתה לא יכול לצאת. למה? הפטור של מצטער זה רק ברגע שבפועל הסיבה של הצער קיימת. אבל כאן ידי לא בא, כשהיא תבוא תצא, אין בעיה. ממילא לפי הדבר הזה אני חושב שהוא עדין גם כאן, גם לגבי החכם צבי. אותו אדם שהולך לישון בתוך הסוכה, האם כרגע הוא נחשב מצטער? הוא לא נחשב מצטער. יש גם פעמים שאפילו רוח מצויה של הים אין בים. יש. רק מה אתה אומר? אבל עוד 5 דקות תבוא הרוח. בסדר, עוד 5 דקות תבוא הרוח ותעיף את הסוכה. אז אתה תצא מהסוכה. אבל עכשיו כשהסוכה הזאת נמצאת כאן, ודאי שהסוכה הזאת נחשבת ראויה לכל השימושים, כולל לשינה. לכן אני לא כל כך רואה את הראייה של החכם צבי. בכל אופן, מי שיש לנו, יש לנו כאן חבל של ראשונים, יש לנו גם את הרמב"ן בדעתו של הריף, וגם המורדכי, וזה גם מדויק ברש"י, שבאמת סוכה צריכה להיות ראויה לכל התשמישים של סוכה, אחרת הסוכה הזאת פסולה. אז באמת זאת שאלה הלכה למעשה. הרי מה מביא את זה להלכה? היום יש זה, אנשים שמקימים סוכה, גרים ביישובים, מקומות כאלה שבהם פשוט מסוכן לישון שם. אז מה תגיד במצב כזה שאדם לא יוצא ידי חובת סוכה? אז קודם כל, אומר המשנה ברורה מצבים כאלה, גם יש חכם צבי, הוא גם היה פוסק גדול. אפשר גם לסמוך עליו. חוץ מזה שאם זה מקום שבו זה שעת הדחק ואין לך ברירה, זה לא שיכולת לעשות אחרת. יכולת לבנות את זה במקום אחר, ששם לא תהיה בעיה, ובנית איפה שיש בעיה. לא, זה המציאות. זה כל מה שאתה יכול לעשות. כן, בסדר, אבל בדרך כלל בבית יותר בטוח, נכון? בדרך כלל, ככה אמור להיות. אז במצב שבו אין לך ברירה אחרת, פה אנחנו אומרים שהסוכה תהיה קשרה, אפילו לפי דעתו של המורדכי. עוד הערה אחת קטנה לסיום, וזה אנחנו נשלים את העניין. ראינו שלהלכה אנחנו פוסקים כמו בית שמאי, ודאי בסוכה קטנה, שסוכה צריכה להיות מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו. ומה זה אומר ראשו ורובו ושולחנו? 7 טפחים על 7 טפחים. יש לשון ברש"י בדף ד' עמוד א' שכולם שואלים עליה. רש"י בדיבור המתחיל על פני כולה, רש"י בסוגיה של הצטבה. מדובר שאדם עשה סוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה ובנה באמצע הצטבה. אז אומר שם רש"י, אם יש בה בהצטבה שיעור הכשר סוכה קטנה, 7 טפחים ומשהו, דהיינו ראשו ורובו ושולחנו. 7 טפחים ומשהו. וכולם שואלים, איפה רש"י מצא את המשהו הזה? אמרו, שבעה טפחים על שבעה טפחים. איפה רש"י מצא את המשהו הזה? אז יש כמה כיוונים באחרונים. מצאתי לפני שבוע, מצאתי מקור. עכשיו, מקור מאוד, מאוד פשוט לעניין הזה. בגמרא בדף זין עמוד א', הגמרא מדברת על הדופן השלישית. קיימה לה להלכה, שתיים כהלכתן, ושלישית אפילו טפח. איך מעמידים את הטפח הזה? אומר רבי סימון, או רבי שוע בן לוי, עושה טפח שוחק ומעמידו בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן. טפח שוחק, הכוונה היא טפח שהוא קצת יותר מטפח, מודדים את הטפח הזה עם קצת רווח בין האצבעות, קצת יותר מטפח, ואתה מעמיד אותו בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן, ואז הסוכה תהיה קשרה. למה? אומר רש"י, נמצא רובו של דופן עשוי. רובו של דופן עשוי, יש לך ארבעה טפחים, טפח שוחק זה קצת יותר מטפח, פלוס לבוד, פחות משלושה טפחים, סך הכל ארבע, רובו של דופן עשוי. שואלים הראשונים, למה צריך להגיע לארבעה טפחים? היה מספיק גם 3.6, קצת יותר משלושה וחצי, הרי דופן זה שבעה טפחים. אז יש כמה תירוצים. הר"ן אומר, בגלל שארבעה טפחים זה מקום חשוב בכל מקום, לכן צריך ארבעה טפחים. הריטב"א אומר, צריך רוב הניכר. אבל בתוספות כתוב תשובה חדשה לגמרי. התוספות אומרים, פשוט, בגלל ששיעור סוכה קטנה זה שבעה טפחים ומשהו. שבעה טפחים ומשהו, הרוב שלה זה ארבע. הרי אם באמת השיעור היה רק שבעה טפחים, לא היה צריך טפח שוחק, היה מספיק טפח בפחות משלושה וגמרנו. אז יש לך 3.6, 3.7 טפחים. מזה שצריך ארבע, סימן שהשיעור של סוכה קטנה הוא באמת שבעה טפחים ומשהו, ולא רק שבעה טפחים. אני חושב זה מקור נפלא. זה מתחבר למה שרש"י אומר. רש"י אומר, בארבעה טפחים רובו של דופן עשוי. רובו של איזה דופן? דופן שהיא שבעה טפחים ומשהו.
חצי של שבע ומשהו זה מה?
נו. זה מה? 3.85. אז ארבע. לכן צריך טפח שוחק. בגלל שטפח בפחות משלושה טפחים, טפח פלוס פחות משלושה טפחים, זה כבר יותר מדי קרוב לשלוש וחצי. ברגע זה טפח שוחק, אז זה כבר ארבע. ארבע זה רוב של, של זה. בסדר? הרי אנחנו לא הולכים הרי במדידה למילימטר. לא, אנחנו לא הולכים במדידה למילימטר. זה ברור שלא הולכים מזה. אבל ברגע שזה קצת יותר משבע, אז אני מבין שחזל אמרו, תעשה כבר ארבע. עכשיו זה מסתבר. עכשיו השאלה היא, אבל מה הסברה בזה? למה צריך את המשהו הזה? למה צריך את המשהו? למה לא שבעה טפחים על שבעה טפחים? גברא בעמתא יתיב, פלוס שולחן טפח. אני חושב שהסיבה לזה זה כל מה שדיברנו עד עכשיו. היסוד הוא שסוכה, מאיפה למדנו את השבעה טפחים על שבעה טפחים? למדנו את זה מהיסוד שסוכה צריכה להיות ראויה לתשמישים של דירה. לתשמישים כדרכה. מה זה אומר? אם התשמישים של דירה זה שאדם יכול להיכנס ראשו ורובו ושולחנו, אז כדי שהוא יוכל להשתמש שם בצורה נורמלית, הוא צריך להיכנס לשם ויהיה לו עוד טיפה, עוד טיפה חלל. בגלל שאם אתה חייב לדחוף אותו ולדחוף אותו והוא נכנס בדיוק על המילימטר, אז להשתמש בצורה נורמלית זה כבר לא. לכן אנחנו צריכים שבעה טפחים ומשהו. ועל ידי זה יש לי את האפשרות של חלל פנוי של שבעה טפחים על שבעה טפחים, וכאן כבר אפשר להשתמש בסוכה כדרכה. בסדר? עד כאן. אה, לשבוע.